השר מיכאל ביטון, השר לנושאים אזרחיים וחברתיים במשרד הביטחון, השר לנושאים אסטרטגיים, איש כחול לבן, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, קלמן ואסף.
מה שלומך?
אני בסדר, רציתי שתשאלו אותי את השאלה הזאת. יש ברעיונות שלכם בעיה בבוקר, אנשים צרודים. זה בעיה אחת. בעיה שנייה שאתה לא שומע שירים. מה שאתה עושה, אתה שומע שיר בבוקר, מתחיל לאמן את הגרון. אז השיר המומלץ לבוקר הזה זה של הדס קליימן, אביב בחר ומרק אליהו. מהלך בחוץ ילדה. אז עכשיו אני יכול לדבר איתך.
קודם כל, אנחנו מזכיר לך, כבוד השר, שהשמענו שיר הבוקר, כשהכרזנו על מועמדותו האפשרית של יהורם גאון לנשיאות המדינה, ואנחנו ננצל את נוכחותך איתנו כדי, קודם כל, נשמח לדעתך. לאפשרות שיורם גאון יהיה נשיא מדינת ישראל.
יורם גאון זה גיבור חיי. אני בגיל 8 בקולנוע הירוחמי ראיתי הופעה חיה ראשונה בחיים את יורם גאון. ואז קזבלן, ואז עוד הרבה. הוא פס הכל. מבצע אנטבה, ועוד הרבה דברים יפים.
יפה.
איש ראוי.
אז חסרים לו עוד 9 חברי כנסת כרגע, שיחתמו לו על המועמדות.
אתה תתמוך במועמדותו?
תראה, בסוף יש גם שיקולים של התחייבויות, גם של
תראה מה זה, תראה מה זה.
זה עוד מוקדם מדי.
התחלנו עם מוזיקה על הבוקר, עם שירה עברית, והדרדרנו לפוליטיקה קטנה.
גם אתה אומר, הגיעו חבר'ה חדשים, כוחות חדשים בפוליטיקה, שלא עושים את החישובים האלה, הישנים.
ישראל לפני הכל.
של הפוליטיקה המסובבת. האיש אומר, הוא גיבור ילדותי, הוא ראוי, אבל נראה, יש שיקולים פוליטיים. מאכזב נורא, לא?
אני מכיר אישית שהם מעולים לנשיאות. באמת. זה דייה לאתגר בשעתו,
דיו. טוב, הסיפור לא באמת סגור, נכון?
לא, הוא לא סגור, והפוך. אם נופתע ונראה שראש הממשלה מיד מביא שבוע הבא את תקציב 21 לממשלה, ותוך שבועיים שלושה גומר את זה בכנסת בחוק, הלוואי, נשרת את המדינה, נלך לעבוד.
בוא תסמן לנו רגע, אם הסיפור הוא התקציב, לוחות זמנים. מה אתם רוצים שיקרה, מה יכול בנימין נתניהו לעשות כדי שתגידו, אוקיי, ממשיכים יחד?
תראה, קודם כל התקציב יכול היה להיות מאושר גם עבור 21 וכבר מזמן. שאף אחד לא יספר סיפורים, הוא קיים במגירה.
אבל זה לא קרה, אוקיי.
זה לא קרה. עכשיו אנחנו בראשית החודש, אפשר שבוע הבא בישיבת ממשלה, כבר להביא טיוטת התקציב והמסגרות ולאשר בממשלה, ולקחת שבועיים שלושה בכנסת. עכשיו, אתה אומר מה יהיה אם זה יחרוג מהתאריך של ה-23 בדצמבר. אז מביאים חוק שאומר בראשון לינואר התקציב יעבור, או בעשירי לינואר. אבל יש חוק שאומר מתי תקציב 21 עובר, ואם הוא לא עובר, הכנסת מתפזרת. וזה הגיוני ופשוט, כל אזרח מבין את זה. ממשלה שאין לה תקציב לא עובדת, לא משרתת, לא מטפלת במובטלים, לא מטפלת במשבר כלכלי, ולכן אין לה זכות קיום. עזבו את הפוליטיקה. ממשלה צריכה תקציב כדי לדאוג לעמותות, כדי לדאוג לרשויות מקומיות, כדי לטפל בבעיות. אם אין לה תקציב לשרים, הם יושבים מובטלים במשרדים.
לא, אבל בוא תסביר רגע, מיכאל ביטון, תסביר רגע, מה אמור לקרות עכשיו? מבחינתך, מה הדבר הראשון שאמור למנוע מהמשך התהליך הזה של הליכה לבחירות?
הבאת טיוטת תקציב לממשלה.
מתי? עד מתי? מה הדדליין הסופי האחרון?
יום ראשון הקרוב.
יום ראשון הקרוב וזהו. אתה אומר, זה התאריך האחרון שיש להמשיך לעשות עסקים עם נתניהו.
לא, והתחייבות תוך שבוע למועד סופי, לתקציב 21 וחוק שמגן על התאריך הזה. אם מסוגלים להביא את זה ב-23 לדצמבר, בסדר גמור, לא צריך שום חוק.
כלומר, אתה מצפה להתחייבות מנתניהו על כך שהתקציב עובר, התקציב הדו-שנתי עובר עד 23 בחודש.
כן, אם הוא לא מביא אותו עד 23, הכנסת נתפזרת.
והתחייבות כזאת מנתניהו תספק אותך?
לא. החלטת ממשלה כבר תוך שבוע על תקציב מדינה בממשלה, הבאתו לוועדת כספים לדיונים והתחייבות לסיים את התהליך עד ה-23, ואפשר לעבוד. ואם צריך עוד שבועיים כדי להביא את התקציב לסיום, מביאים חוק מיוחד תוך 4 ימים שקובע את מועד תקציב 21 בראשית ינואר.
אתה לא מאמין לנתניהו, נכון?
אני לא אוהב להתייחס לגופו של אדם. אני מאוכזב מכך שאנחנו...
אבל מיכאל ביטון, הכל זה פה על גופו של אדם, מה זאת אומרת?
רגע, לא. יש גופו של מדינה וגורלו של מדינה. כן, הגורל של המדינה הזאת הוא לא רק של גורלו של ביבי נתניהו ומה יקרה לבני גנץ בעתיד מבחינה פוליטית. המדינה הזאת סובלת, 3 מערכות בחירות, קורונה, שיסוי, הסתה, מה נביא עליה? עוד בחירות, נבזבז עוד 3 מיליארד שקל.
שיסוי הסתה מצד, שיסוי והסתה מצד מי?
אני חושב שהרבה חוטאים בדבר הזה, אני משתדל לגזור על עצמי לא להתנהג ככה, אבל בסוף זה כולם. כולם ישסו ויפגעו וישמיצו. ראינו את מערכות הבחירות הקודמות. ראינו כמה נמוך זה הלך. זה לא היה יותר יפה מהפעם הקודמת.
אבל אתה לא מוכן להגיד נתניהו.
אני אומר לך שלנתניהו יש אחריות אישית על מה שקורה עכשיו. הוא קיבל מבני גנץ את המעשה האצילי הכי קשה. לפרק את מפלגתו לשתיים, ולקחת סיכון ולדעת שבנימין נתניהו לא קיים הסכמים בעבר עם שותפים אחרים ולהגיד לו אני הולך איתך לבחירות. ואז מה הוא מקבל? שנתניהו עושה במחשכים הסכם טוב עם האמירויות וגנץ צריך לטוס פעמיים לאמריקה כדי לשדרג את מצבנו הביטחוני מול האיומים של רכש של מדינות ערב? ככה לא עובדים. זה לא ראוי. בין שותפים.
והנה אתה עדיין לא סוגר, אבל מיכאל ביטון, הנה אתה עדיין לא סוגר את הדלת. אתה אומר, האיש הזה עבד, בדרכך מאוד מנומסת, צריך להגיד. אתה אומר, האיש הזה בסוף עבד עלינו, אי אפשר לעבוד איתו, ואתה אומר, בסדר, אם הוא עכשיו יביא תקציב, אז אנחנו נלך איתו, נמשיך לעבוד איתו.
אסף, גורל המדינה מונח על הכף, והרוטציה היא לא מתנה שביבי נותן לגנץ, היא חובתו. העם בחר ברוטציה. לביבי לא הייתה ממשלה, וגם לגנץ לא הייתה ממשלה. העם אמר, אחדות זה הפתרון. אז לא לקיים את ההסכם הזה, זה לבגוד ברצון העם. בטח שאני דורש מבנימין נתניהו מעשים.
לא, אבל אתה אומר, אני לא מדבר לגופו של אדם. בני גנץ, יושב ראש המפלגה שלך, דיבר אתמול, ואוהו דיבר לגופו של אדם, אמר שנתניהו משקר, וזה לא מפתיע שהוא משקר, והוא לא מקיים הסכמים. אז מאיפה הרצון להמשיך עם השקר הזה? איזה טוב יכול לצמוח מזה לשיטתכם?
אני רוצה להגיד לך שהנהגת מדינה לא עוסקת בגורלו של יחיד מבחינה פוליטית. אדם כזה או אחר יכול להיות ראש ממשלה או לא להיות. אבל תקציב ויציבות כלכלית ויציבות ביטחונית ומאבק בקורונה אלה משימות לאומיות שהן יותר גדולות מגורלו של ביבי נתניהו וגם מגורלו של שר הביטחון. ולכן מתגברים על כל המתחים. ולכן יושבים בחדר ומביאים תקציב ובונים תקנון פריטטי. ומסכמים כיצד יחריעו מחלוקות, ושומרים על גורל המדינה. זאת המשימה עכשיו.
חבר הכנסת יאיר לפיד, שהוא יושב ראש יש עתיד ולשעבר חברך, דיבר הבוקר ב-103 FM על האפשרות שהוא יחבור שוב לגנץ, כלומר אליכם. והוא אמר, בסוף יצטרכו להיות ייחודי כוחות, אנחנו בודקים את האפשרות הזו בסקרים.
אני אגיד לך שני דברים על הדבר הזה. קודם כל, כל מי שמרכזי, וימין מתון אחראי ששומר חוק וכל מי ששמאל מרכזי מתון צריכים לשתף פעולה לשמור על האינטרסים של המדינה בלי דם רע מהעבר. ואם צריך לשתף פעולה עם לפיד ועם בנט ועם כל אחד אחר, עושים את זה בלי ספק בכלל.
לא, אבל אני מניח שאתה לא מדברים על לרוץ ברשימה אחת עם בנט.
אני לא חושב שזה על הפרק, ויש הבדלים תפיסתיים בינינו.
אבל עם
לפיד זה על הפרק.
לא, גם זה לא. היינו ביחד, הייתה לנו רשימה משותפת.
לא תחזרו לרשימה אחת?
אני לא חושב שזה יהיה רשימה אחת, אבל הפוליטיקה היא תמיד מפתיעה. אבל כן ראוי לשתף פעולה. הרבה מבוחריו של לפיד, והרבה מבוחרינו דומים. ויש קרבה, למרות אדם הרע. וצריך לשמור על זה, ולשתף פעולה למען מה שטוב למדינה.
טוב, השר ביטון, עניין אחר, אתה יכול להסביר לנו את עמדתכם בעניין הסדרת ההתיישבות הצעירה ביהודה ושומרון? ראינו ויכוח בסיעה ולא ברור לנו מה עמדת הסיעה, עמדתך, עמדת בני גנץ.
אני אסביר בפשטות, ותקשיבו לי, תנו לי 2 דקות בבקשה. ביהודה ושומרון
יש פעם... רק שתדע, שאני ניתן לך 2 דקות, וזה הכי הרבה לדעתי שמישהו אי פעם...
3.5 שנים, איש לא קיבל דבר כזה.
לשטוח את טיעוניו.
שווה לכם כי יש פה כמה גילויים חדשים. ביהודה ושומרון יש ברדק, אין משילות. הטלנו על המינהל האזרחי לנהל את העניינים האזרחיים של המתיישבים היהודים ושל הפלסטינים. הוא לא מסוגל לעשות את זה. יש לו 17 פקחים על סביבה ועל בנייה ועל תכנון. זה כמו העיירה קטנה במדינת ישראל, כדי לשרת מיליונים. זה לא עובד. המינהל האזרחי הוא יחידת סמך של האוצר. את זה לא ידעתם. עכשיו צריך להעמיד אותו על הרגליים, לשים בו 20-30 מיליון שקל לתכנון, ואז אפשר לשרת מקרים שבהם המדינה החליטה פה יקום יישוב. יש יישובים שיש החלטת ממשלה עליהם. יש יישובים שהם שכונה בקו כחול חוקי על אדמת מדינה, והם לא מאושרים כי לא בוצעו עבודות התכנון. ליישובים האלה צריך לבצע את הפעולה הזאת. מה שלא חוקי לא יאושר. מה שעל אדמות פרטיות פלסטיניות לא יאושר. מקרים הומניטריים, יש יישובים שבהם יש שני ילדים נכים עם מכונת הנשמה והחשמל לא מגיע. הילדים האלה בסכנת חיים.
היישובים ממש נגמרו עוד שתי דקות לדעתי. היישובים האלה שנמצאים לא על קרקע פלסטינית, על קרקע, על אדמות מדינה. אותם אלה יוסדרו? בתמיכתכם?
איפה שזה אדמות מדינה, וזה ניתן להסדרה כחוק, בברכת היועץ המשפטי, שהולך איתנו בכל הכלים של תקנת השוק, של ההיסטוריה של המקום והחלטות ממשלה, נעשה תהליך חוקי וסדור.
ההכרזה הזאת אבל של עומר ינקלביץ', השרה, חברת מפלגתך, מה חשבת
עליה? זה היה
איזה
כדור שלג מיותר. הנגבי הוציא הודעה בשמנו, היא הייתה לא מדויקת. ינקלביץ' ברכה על ההודעה שלו. אז, אבל אמרתי לכם את העברות. אני בעד חיים טובים ליהודים ופלסטינים ביהודה ושומרון ולנהל את הברדק. ויש ברדק ביהודה ושומרון. ובלי שנעמיד מינהל אזרחי מתוקצב ומתפקד עם יכולות תכנון והעצת פתרונות, לא נפתור את הבעיות. זה אני אומר לכם בכנות. אלה יהיו רק הצהרות בלי בסיס. צריך לתקצב, להביא צוותי תכנון, לעשות את הדברים כחוק. כולם חיכו לחוק ההסדרה. והפקירו את מתיישבי יהודה ושומרון. אמרו, נביא חוק ההסדרה ולא נשאל אף אחד. טוב, אז החוק הזה לא בא והוא לא חוקתי. אבל למה לא פעלתם בכלים חוקיים, מקומיים, על מקרים שיכולתם? אז הייתה פה התרשלות של כולם. ואנחנו מנסים לתקן, לתקן במעט. ואם נביא תקציב למינהל וכלים לפעול, נתקן יותר.
אוקיי, בצלאל, מיכאל ביטון, השר, תודה רבה על השיחה הזו.
תודה רבה.
בבקשה, תודה.